טוב, חשבתי ככה להתכונן לפורים ביחד. יש פסקה בעולת ראייה, שאותה נעשה ככה יותר להרחיב בעזרת השם יתברך. בסדר, בואו רגע יצלמו לכם, יביאו לכם. אז אני אתחיל. זה נקרא לעשות פורים. ככה הרב קרא למאמר הזה. אז מתחיל הרב ככה, ידענו מדברי חכמים אמיתיים. שערת פורים גדולה למאוד וקדושה גדולה מאירה בו בעולם. מי זה חכמים אמיתיים? אז יש חכמים שהם לא אמיתיים. ברור שחכמים, שהם חכמי האמת, הרמב"ן מביא את זה, חכמי האמת זה הכוונה חכמי הפנים. בסדר, האמת. אז זה חכמי הפנים, חכמי הנסתר. אז אומר הרב, ידענו מדברי חכמים אמיתיים, שיש איזו ידיעה ככה מהמקור הפנימי שמגלה לנו שהערת פורים גדולה למאוד. יש איזה גילוי שהערת פורים גדולה מאוד. אנחנו יודעים שבכל חג יש איזו מדרגה. חג, חגים לחג, לא רק איזה אירוע היסטורי שהיה משהו. אפילו במובן האמוני. זה לא רק שהיה לפני כך וכך שנים, אלפי שנים היה אירוע כזה, ואנחנו אפילו ברמה האמונית שאנחנו מודים לו, מודים על הנס, כן, ניצלנו ממיתה לחיים. אל החג זה יותר מזה, יש איזה ערה, יש איזה מדרגה שנחשפת בחג הזה באותו זמן שהיה החג, ואותה הערה היא בימים ההם בזמן הזה. בשנה ושנה באותו יום נחשפת אותה הערה ובתוכנו. ואנחנו, וזה בעצם מה שהמיוחד ביום הזה. מתוך ההערה הזאת יש לנו הלכות ויש לנו כל מיני ציוויים שביום הזה כדי באמת להצליח להופיע את אותו הערה. שהיא לא תישאר רק בנשמות, באמת שהיא תצליח באמת להופיע על החיים שלנו ממש, על ההבנה ועל ההרגשה ועל המעשה עצמו. כלומר, בעצם חג, אני אומר הקדמה קצרה, חג זה לא רק נושא הלכתי, צריך ללמוד את הלכות החג ולקיים אותו, זה ודאי. וזה לא רק נושא היסטורי שהיה, ואפילו אנחנו מודים עליו, אלא בעצם יש איזו הערה מאוד מיוחדת, כל חג יש לו את הערה המיוחדת שלו, שעל ידי מצוות החג, מהעניינים המיוחדים של החג, אנחנו מגלים את אותה הערה וחושפים אותה, וככה לוקחים ממנה עוד קצת וגדלים ממנה. אז אומר לנו הרב, שזה מעניין שבפורים, הידיעה היא צריכה להיות מחכמי האמת. נכון, ידענו מדבר חכמית החיים האמיתיים, לא תמיד הרב כותב ככה. זאת אומרת, יש איזו ידיעה שצריכה להיות במקור מאוד עמוק, שתגלה לנו את ההערה הזאת. ומה ההערה? שהערת פורים גדולה למאוד. הערה מאוד מיוחדת, מאוד גדולה. וקדושה גדולה מאירה בו בעולם, ביום הזה. טוב, מה שאנחנו רוצים בעזרת השם זה כן קצת לנסות קצת להבין את זה, קצת להבין קצת מה ההערה הזאת קצת, ואולי למה דווקא זה מחכמי האמיתיים, ואולי אני אשאל ככה כמה שאלות שככה יעזרו לנו. יש לנו הלכה מאוד מאוד מיוחדת, מאוד מאוד שונה, אפילו מוזרה לכאורה, בסדר? רואים על הלכה מוזרה, אבל לא מובנת. של להתבשם, גמרא אומרת שאחד, רב אומר, אחד משל ויסומי ופורה יעד, לא ידע בנור עמד מרדכי, מה זה הדברים האלה? זה דברים של שתות יין, לאבד את הראש, זה הדבר הכי הפוך מהיהדות. נכון? אנחנו צריכים להפך, כל הזמן אנחנו מובילים את עצמנו עם המחשבה על מה נכון, על מה האמת, ולא נותנים, לא מאבדים את הדעת. עיבוד הדעת זה סכנה. מה זה שיקור? שיקור זה אדם, זה בלי דעת, הוא שוטה. שוטה, תרתי משהו, בסדר? שוטה בטט, התכוונתי. כלום, מה זה אדם בלי דעת? אין עם מי לדבר, אין לו עם מי לדבר, אין פה, אין בחירה, אין שום דבר. ואני לא מנכנס להגדרות ההלכתיות, של אחד משלים וסומי, אבל יותר את הרעיון, אז מה, מה זה ב... אז מה זה? אז מותר, בעיניי מותר לשתות בשבתות, ימים טובים, שותים קצת יין, מי שזה אוהב את זה, אז זה משמח, בסדר. אבל כאן זה לא ככה, זה יותר מזה, זה להתבשם קצת יותר, אבל טיפה עיבוד הדעת, זה הלכה מאוד מאוד מוזרה, מאוד מיוחדת, וצריך... חייבים להבין למה זה ככה. זאת אומרת, זה משהו פה מאוד מיוחד קורה, כדי שיהיה אפשר, מותר, כדאי. עוד דבר, אנחנו חז"ל אומרים לנו שפורים, כפורים, נכון? כולם מכירים את הדברים האלה. לכאורה יום כיפור, באמת ופורים, אז זה נראה שתי החגים מאוד מאוד הפוכים, נכון? כי ביום כיפור אנחנו הכי הכי מתנתקים מהעולם הזה. אנחנו אמנם חיים, אבל חיים ככה בצורה הכי הכי... לוקחים מהחיים את המציאות הגשמית, את המינימום של המינימום, וכאילו כמו איזה מלאכים כאלה, נכון? לא אוכלים, לא שותים, לא... כל האיסורים שיש, בעצם אתה לוקח את המינימום כך, חייב לחיות, אז אתה בורח כל מהחיים, ובפורים אנחנו אוכלים, שותים, הרבה זמן, המון המון התעסקות עם האוכל ועם הגוף, לא בורחים מהחיים, הפוך, נכנסים לתוך החיים. מה בכלל ההשוואה? אפילו נראה שבאמת יום כיפורים, יום כיפור הוא כמו פורים, נכון כזה? זאת אומרת, נראה שיום כיפור זה השיא, אבל נשמע פה בהגדרה שזה, השיא הזה הוא כמו פורים, כמעט כמו פורים. וזה גם אנחנו רוצים קצת להבין את זה. אולי כרגע זה כתוב גם בחז"ל שימי הפורים האלה לא יעברו. כתוב שכל החיים, חגים, הם מתבטלים, לעתיד לבוא, וימי פורים יש משהו מיוחד שזה לא מתבטל. טוב, נשים קצת השאלות האלה, בואו נתחיל... אני רוצה לקרוא קצת ברצף את הפסקה הזאת, ואחר כך להתחיל להעמיק בה יותר, בסדר? אז נבין אותה ממש קצת שנקרא אותה ברצף, אבל אחר כך נשתדל טיפה להרחיב בזה. טוב. אז ידענו מדברי חכמים אמיתיים שהערת פור, ודרך כל השאלות האלה וזה אנחנו רוצים קצת לפגוש את ההערה. מה זה הערה מיוחדת? מה כל כך מיוחד לפורים? ואיך לי... כדי שאנחנו תמיד רוצים, זה נכון, בכל חג רוצים להיכנס כמה שיותר מחשבה מכוונת, הרגשות מכוונות, שאיפות, רצונות מכוונים, כדי להצליח כמה שיותר לפגוש את החג. לפגוש אותו כמה שיותר בעומק שלו, כמובן זה דרך המצוות, ההלכות, ברור, אי אפשר לדלג על זה, ההלכות זה התנאי. ודרך ההלכות אנחנו רוצים להיפגש עם המחשבות המיוחדות של היום הזה, והרגשות, הרצונות. ודרך זה לזהות קצת, להקשיב קצת להערה המיוחדת שביום. לטעום ממנה, בסדר? לעשות, לספוג אותה לתוכנו. זה המטרה הכללית. טוב, ידענו מדרך חיים אמיתיים, שהערת פורים גדולה למאוד, הוא קורא ברצף, וקדושה גדולה מאירה בו בעולם. ונראה שמתוך כך, מלמעלה, האדם נשמר אז מכל קלקול, כיוון שהוא עסוק בשמחת פורים. ואין צריך כל כך להיות על משמרתו, רק שלא יעבור חס ושלום שום דבר מדברי התורה והמצווה. שחס ושלום אין עבירה מצווה, אבל בדברי הרשות, שראוי להישמר מהם בכל הימים, במה שהם מקליפת נוגה שקרובה אל הרע. ביום הקדוש הזה משומרים אנו, כי נפל אז פחד היהודים על עמי הארץ, ורבים מהם מתייעדים. כתוב במגילה, נכון? בסוף, לקראת סוף המגילה. וכמו כן, בכל דור ודור נופל פחד היהודים. מי שהוא יהודי כופר בעבודה זרה, זו ההגדרה של יהודי, ומודה באמונת אל אחד המיוחד, ברוך הוא אשר אפס זולתו. אז נפל פחד היהודים על שורשיהם של עמי הארץ, למעלה, ויראו לשלוח בו יד, לפתות ולהסית חס ושלום, כי מצווה, ואיתנה דאסיק בה, אגונה מגנה. והנה ההערה הנמשכת ביום הקדוש הזה היא ממש מצד קדושת הגוף הישראלי. כי קיימו וקיבלו בו את התורה, ברצון, מה שהיה מקודם לכן, מודעה רבה לאורייתא, וזה האונס, נקודה. וזה האונס לא היה קיים לגופים, כי הנפשות נהנות מאור העליון, וזהו רצונם וכבודם לקבל עליהם עול תורה ומצוות, אבל הגופים עוד לא נתקנו לגמרי. על כן היה כבד עליהם עול התורה, הגוף. אמנם כאשר שחה לאפר נפשם, והמן הרע רצה לשלוט בגופם, כאשר היה השם להם לישוע, נפדה גופם מהכוחות הרעים, ולא נמצא בהם רצון, כי אם בלב אחד להביאם שבשמיים. על כן ביום הזה לעד הצללים ינוסו. ואף כי בכל ימי השנה, השיקור הזה הוא כעובד עבודה זרה, אומרת הגמרא, מפני שכוח שכלי מסתלק. ויש שתי סיבות לזה. כי השמחה היא מעלה גדולה דבקה עם אור השכל בעצם. וכיוון שהכלי צר, אין הגוף יכול לקבלו, כי אם כמידתו. וכשמתרבה יותר מדי, אין הכלי סובל את האור. והאור יוצא ומסתלק למעלה ונשאר הגוף בלי אור. ומיד הוא מסוכן מהן דקאי מעלן כי כיסלה להוגיה. אבל ביום הזה, זה הסיבה שבמשך השנה להיות שיקור זה כל כך רע. אבל ביום הזה יש כאן שתיים לטיבותה. חדה, שעצם הכלי מזוכח, הוא יכול לקבל אור שמחה גדולה, זה לא יתבטל. ועוד שאפילו מסולק אור השכל מכלי הגוף, הנה כוחות הגוף בעצמם כבר קדושים הם. ושומרים מכל רע, מדביקים עצמם לשלמות האמיתית שבאור פני מלך חיים. וכן, המצווה אז לביסומה. ממשיך אור גדול על ידי זה כמבואר בדברי הארי ז"ל. טוב, ואנחנו ככה מתחילים יותר לפרט. ידענו מדברי חיים אמיתיים שהארת פורים גדולה למאות וקדושה גדולה מרבו בעולם. אמרנו שזה ידיעה מכך פני הפנים. צריך להסתכל, לפגוש, להיות כאלה עם עיניים פנימיות מאוד כדי להגיד מה יש בפורים. כי באמת בעיניים חיצוניות פורים לא נראה כזה איי-איי. אולי נגיד את זה גם בצורה נוספת, שפורים זה אולי זה החג שההבדל בין המבט הפשוט עליו למבט האמיתי, העמוק עליו, זה ההבדל הכי גדול שיש. במבט הפשוט, פורים, איך פעם אמרה איזה אחת הסבתות, פורים זה חג לילדים. אין למבוגרים מה לעשות פה. זה סוג אחד של מבט. ובכלל, אולי בא אפילו גם נרחיב את זה בסוף. בפורים יש מצוות וזה נפלא, אבל בסוף יש מצוות גם נחמדות מאוד, מאוד נעימות, יצרות אהבה, אבל איפה פה, איפה הרוחניות? הכל פה זה חומר, אוכל ויין. זה מצד אחד. אולי גם נגיד באמת שפורים לא בישיבות, או לא במקום שיש הרבה אנשי ישיבה. וזה באמת, פורים הוא באמת לא, אפילו מותר במלאכה. נכון? לפי מינה כזה. אבל הגילוי החיצוני של פורים, אם לא מושכים מהפנים, אז הוא מאוד, מאוד נמוך, מאוד קטן. זה לא יום טוב. זה לא יום טוב, לא. מצד שני, אומרים לנו חכמי האמת, אלה שיודעים להסתכל פנימה, 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 ולראות שבפורים יש משהו יותר גדול מהכל. הארת פורים גדולה מאוד, קדושה גדולה מהירה בו בעולם. אז בפורים יש דרישה בכל חג, אבל בפורים עוד יותר באמת להצליח לפתוח יותר את העיניים, לפתוח יותר את האוזניים, לעשות כן, כן, להקשיב ולהעמיק, לראות, לפגוש את העומק של היום. מה מתרחש כאן בעומק? כל עניין בתורה וחז"ל הינו קדוש, אבל לגבי הארת פורים אומר הרב שישנו כאן עניין מיוחד, כי פה כתוב קדושה גדולה. וצריך להבין מהי אותה מעלה מיוחדת המצאת פורים. טוב, נראה שמתוך מה, איזה השלכה יש למעלה הזאת? מעלה זה יפה לנשמה, אבל מה, יש איזה נפקמינה במעשה, בחיים עצמה, מה, תתן לי נפקמינה. נפקמינה כדי שאני אבין יותר גם את ההערה. הוא אומר, ונראה שמתוך כך, מלמעלה אדם נשמר אז מכל קלקול, כיוון שהוא עסוק בשמחת פורים. עשיית המצוות משמרת, משום שהיא מזכה בהערה עליונה, שבה כולם היא מעילה השמירה, וגם העיסוק מצוות פורים משמר את האדם שלא יחטא. ואין צריך כל כך להיות על משמרתו, רק שלא יעבור חס ושלום שום דבר מדברי תורה. והמצווה, שחס ושלום אין עבירה מצווה, אין הכוונה שבפורים אדם אינו יכול לחטוא, במזיד. אלא אם האדם עוסק בישר בעיני השם, הוא מתכוון לקיים את המצוות בקדושה. ונזהר מכל דבר איסור, אז הוא שמור מפני שגיגתו, ואינו צריך להיות כל כך נשמר כמו ביום רגיל. מה הנפקא מינה מעשית? איזו השלכה מעשית יש לדבר הזה? זה לא אומר שבפורים יש כזאת הארה עד כדי שהיא לוקחת לך את הבחירה. אין לך בחירה ואתה לא יכול לעשות עבירות. יש בחירה אפשר לעשות עבירות. לכן העבירות ואתה צריך להיזהר. אבל מדברי הרשות, כלומר דברים שהם לא מצווה והם לא עבירה, כאן יש הבדל. ביום הרגיל, מדברי הרשות, הם לא עבירות, אבל אדם, אדם צריך מאוד להיזהר מהם. כי הם מאוד מאוד מושכים. דברי הרשות יכולים מאוד מאוד למשוך אותנו, לייצר שהמרכז הוא בדברי הרשות. המרכז הוא לא ברוח, לא בקודש, לא בדברים הגדולים. נכון? יש להם איזו יכולת משיכה מאוד מאוד חזקה. אדם יכול סביב אוכל, סדר עולם שלהם סביב אוכל. או הנאות, אני מדבר, הכל קשר, בסדר? בלי עבירות. כל מיני הנאות וכל מיני דברים, הנאות קשרות כאלה, יש להם כוח משיכה ואני יכול כאילו לבנות עולם סביב הדבר הזה. אז מה מסוכן? הם לא עבירות, אבל מה מסוכן? שהן מאוד מאוד מושכות. ולכן אדם צריך תמיד, בכל השנה, להיות מאוד, לדעת מה הוא עושה, כמה הוא עושה, באיזה צורה, כדי שהם לא יתפסו את מרכז החיים. הנאות של החיים זה לא דבר רע, זה טוב, הם נוצרו בשביל שיהיה טוב. אבל הם כתוספת. עיקר החיים זה לא בסוף החיים אדם אומר כמה, איזה דברים הוא נהנה. אלא מה הוא פעל, מה הוא קידם, איזה טוב הוא הביא, איזה אמת הוא פיתח בעולם. זה החיים עצמם. אז למה יש הנאות? הנאות עוזרות, מייפות את החיים, בסדר? מייצרות איזה נעימות לחיים. אבל מה שמסוכן אצלם שהם הופכות את הכל למרכז פתאום. אז זה ככה ביום יום. אבל בפורים, אז אמרנו שיש עדיין בחירה. אבל מהשגגות הוא יותר שמור. איך הוא יותר שמור? שאלה טובה, נכון? אני חייתי להסביר את זה, זה כמו אנשים גדולים. אנשים גדולים שבאמת עם הרבה הרבה תורה והרבה מצוות והרבה עבודה רוחנית, אז הם פחות נמשכים לדברי החול. באופן טבעי כבר. מה זה טבעי? הם לא נולדו ככה. הם עבדו קשה והקימו איזה מדרגה כזאת שעכשיו באמת דברי החול, ההתייחסות להם, הם לא עושים הם כזה עניין. הם חלק מהחיים, בסדר, אבל הם לא תופסים את מרכז החיים. באופן טבעי, הם בנו את זה. אז בפורים כולנו נהיים קצת כאלה. כולנו מקבלים איזה הערה, נהיים צדיקים כאלה גדולים ליום אחד, כתוצאה מההערה הזאת של הנשמה. אז לא לוקחים לנו את הבחירה, אבל מכל העניינים של החול, אנחנו יכולים להיות פחות לשמור, ואנחנו נהיה בסדר. מהשגגות, דקה רגע, לא מהזדונות, לכן, ככה הוא אומר, אדם פחות שמור מהשגגות. אז הרב מסביר פה, זה לא מהעבירות, אלא מהדברים של הרשות. תכף עוד קצת נרחיב בזה, כן.
למה מי
אני אשאל אותך, יצרו יותר גדול כתוב, זה כתוב מפורש, אתה צודק, כתוב בגמרא. בוא נגיד, אדם שלמד הרבה הרבה תורה, בסדר, והלך והתעלה, משהו השתנה? אצלו? הוא התקדם? במה הוא התקדם? אם יצרו יותר גדול, אז...
לא, הוא מתקדם בהכל, כאילו, הוא כולו גדל, גם
אז את חושבת שתהיה לזה השלכה גם לזה שמה שפחות תמשוך אותו זה לא יודע מה, איזה משחק כדורגל? לראות משחק כדורגל?
אני מבינה, אני שואלת
איזה חביל זה בחינות מסוים, יש גם צד כזה. זה אומר, אין אפוטרופוס ותמיד צריך אדם, צריך תמיד לשמור, תמיד שתהיה איזה אחריות. אבל ודאי שהוא כבר נמצא במקום אחר. נקודות הבחירה שלו, ככה כתוב בכל מיני ספרי מוסר, והן משתנות. אם פעם נקודת הבחירה שלו הייתה מאוד מאוד בסיסית, היום נקודת הבחירה עוברת למקום אחר, כי זה בסדר? זה לא שנגמרה עבודה, יש המון עבודה, אבל כבר בסוג אחר. האם בגלל זה, ביחס לכל המדרגות הקודמות, הוא לא צריך בכלל לעשות חשבון? לעשות חשבון, בסדר? בסדר? אז בפורם ככה, הלאה. אבל בדברי הרשות, שראוי להישמר מהם בכל הימים, במשך השנה, במה שהם מקליפת נוגה שקרובה אל הרע, דברי הרשות נקראים קליפת נוגה. נוגה הוא אור חלוש, על גבול החושך, מעין בין השמשות. נכון, בין השמשות כזה, זה לא אור ולא לילה, זה כזה, כזה אור מעצבן כזה, נכון? בין השמשות. ענייני הרשות נמצאים בין הקודש לחול. הם לא הקודש, מרכז היום, הם גם לא החול, הלילה. ויכולים לנטות אל החושך או אל האור, ענייני הרשות. והשאלה עכשיו, אולי בין הקודש לתומה, טוב, לא יודע. אם הם מושפעים מהקדושה, עכשיו, ענייני הרשות האלה, אם יהיו מושפעים מהקדושה, אז הם מתעלים. ואם הם נגררים אחרי התומה, הם נטמעים. כי הם חול. חול זה לא רע. יש תומה, צד אחד, קדושה, צד שני. חול זה באמצע. לא רע ולא טוב. הוא מחכה, אין לו צורה. אין לו איזה מטרה. צריך אבל, מה שמסוכן זה שהוא ייקח מטרה לעצמו. נכון? הוא צריך לחפש שהמטרה שלו תהיה זה הקודש. ברגע שהקודש ייתן את המטרה בחיים, אז גם החול יקבל ערך. אבל אם הקודש לא ייתן, אז הוא עלול לחול הזה להיצמד לתומה. ענייני הרשות אינם רע, אלא קרובים אליו, ויכולים להיות גורמים אליו. הם קרובים לשם, ולשם זה קרוב לחושך. כי על ידי ריבוי ענייני הרשות והגוף והנאות החומריות, עלול האדם ליפול לאיסורים גמורים. אם הוא כל כך מלא בהנאות חומריות, בסדר? לא עושה שום עברה, הכל כשר, הכל פיקס, בסדר? אבל כבר החומר כל כך חזק אצלך, עד שאתה מאוד מאוד קרוב לאיסורים, כי איפה הנשמה פה? כל המדרגה הרוחנית, אתה בנית עליה כל מיני שכבות כאלה של חול, שחוסמות הכל. לשכוח את כל הצד העליון הרוחני שלו, שהוא עיקרו. בעיני חול ורשות צריך אדם להיות נשמר מהרחבה. להרבות בהם זה לא טוב, ללא גבול. מי שאינו שומר מגביל אותו בעינים גשמים, יגרר אחריהם. דוגמה לשמירה זו היא בדברי חז"ל והרמב״ם, כתוב ברמב״ם ככה, אדם לא יאכל כל שבעו אלא ישייר רבע ממאכלו. אף על פי שדבר זה אינו אסור. בפשט אפשר להגיד שזה ענייני בריאות, הרמב״ם הרי גם היה רופא, נכון? אז זה הדרכה של בריאות. נראה לי שהיא גם נכונה ביחס לבריאות, שאדם לא יאכל עד הסוף, אלא ישאר רבע, נכון? יכול שלושת רבעי מה שצריך. וזה נכון לבריאות, שאדם לא יהיה חסום מדי, בסדר? אבל הרמב״ם פה נראה שהפירוש זה לא רק הדרכה פיזית לגוף, בריאותית, אלא זה הדרכה נפשית. כמה אתה לוקח מהאוכל, קח מה שצריך, קצת פחות. ואז מה הרווח בזה? שיש פה איזה גבול, יש פה איזה שליטה. אתה סייגת את זה. אף אחד לא אומר לך לא לאכול בכלל. בסדר? תאכל. אתה יכול גם ליהנות מזה. אבל אתה נותן איזה גבול, זה לא משתלט עליך. ואז בסוף מי שנותן את הטון, זה השכל או המדרגה הרוחנית נותן את הטון, ולא שההנאה הגופנית. ביום רגיל ההרחבה בענייני החול עלולה להפיל את האדם לחומרנות מפני שהוא שוכח שעיקרו הצד הרוחני, נדרשת זהירות מיוחד בעיסוק החול. מתוך הערת יום הפורים, גם הרחבה, תודה רבה, גם הרחבת ענייני הרשות, כי ענייני אכילה ושתייה מקבלים ערך של מצווה. מכוח המצווה ישנה שמירה מיוחדת. נכון? סעודות פורים הטובות יכולות להיות לפעמים 3-4-5 שעות, צריך להיזהר שהן הולכות ברכות, שלא הולכים, הקיצור יש כל מיני איזה. אבל לפעמים 4-5 שעות, שמה עשית? אכלת, נכון? אמרת גם דברי תורה. אכלת ושתית, אבל כל זה מקבל איזה ערך של מצווה. למה? כי בפורים, ענייני הגוף, הם מקושרים יותר אל המצווה, ולכן, לא רק שהם לא מאיימים, אלא אפילו הם חלק מהגדילה שלי. טוב, בסדר? אז אמרנו בעצם על דברי הרשות, אמרנו על השגגות, וזה בעצם נפקמינה, להערה הזאת. ההערה הזאת לא נשארת רק בנשמה כאות ארטילאית, אלא יש לה איזה, איזה ביטוי אפילו מעשי. אתה, ההערה כל כך שומרת עליך עד כדי כך שאתה יותר שמור. אתה יכול יותר לזרום קצת, בענייני החול, לא בענייני עבירות, נכון? מה שמשך השנה אנחנו נגיד, אל תזרום, רגע, רגע, תהיה מודרך, דרוך, מה טוב, תכניס כל מן את השכל, פה אתה יכול טיפה יותר לשחרר, נכון? משהו בהערה הזאת שומר. ביום הקדוש הזה, אנו הזה משומרים אנו. היום הקדוש, עוד פעם חוזר לקדוש, דימנו על קדושה גדולה, אני לא יודע אם היו שואלים אותנו, מדבר על פורים, לא יודע אם היינו אומרים היום הקדוש. מאחרונים יש לזה הרבה. אבל נורים בחג פורים, חג, אני קורא לחגיגה, יום פורים, יום מיוחד, יום קדוש. היום הקדוש הוא תואר המזכיר את יום הכיפורים. יום כיפורים, היינו קוראים ליום כיפורים קדוש, לפורים לא יודע מה קוראים קדוש. חשוב, בטח, מצוות, מצוין, יום של שמחה, אבל... אבל הרב, כן. הוא תואר המזכיר את יום כיפורים. ביום כיפור אנחנו פורשים, אז מה ההבדל? צד, ביום כיפור אנחנו פורשים לגמרי עיני הגוף, ואילו בפורים, איננו עוזבים את מה שנוגע עיני הרשות. כל הזמן שמה. וההתבשמות, זה בכלל. זה עוד יותר, זה הבולט. סימן הבולט לכך. התבשמות עלולה להעביר את האדם על דעתו, להשכיח ממנו יראת שמיים. אך ביום הזה, וזה, ישנה חובה לביסומי, אם נקיים את המצווה, כי לחטא בכוונת תורה נהיים שמורים מכל מכשול. טוב, אז כבר אנחנו קצת מתחילים לענות על מה ששאלנו. אמרנו, אולי כבר ננסה קצת להתחיל לשתי שאלות שאלנו, מה? פורים וכיפורים, לכאורה בין זה שני הפכים לגמרי. יום כיפור אני בורח, עוזב כמה שיותר את החול. נכון, לא אוכל, לא שותה, לא. כן, כל היום בתפילה. בסדר, זמן המקדש זה היה קצת אחר. בפורים אנחנו כל הזמן מתעסקים באוכל. כן, אז הרב משווה את זה, לא יודע אם מביא את זה פה. טוב, אני אגיד את זה ואולי אם אחרי זה הוא אומר את זה. יש, ככה על המהלך של החג בין יום כיפור לסוכות, שם הרב מסביר את ההבדלים מיום כיפור לסוכות. יום כיפור, סוכות זה זמן שמחתנו, נכון? ביום כיפור זה מצב כזה שאדם כמו איזה מלאך מתרומם כל כך מהחיים, משאיר את החיים על פתיל כזה קטן 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 וכל כולו עסוק. ברוח, בנשמה, בתפילות, בתשובה שלו. אחרי שזה קרה, אחרי שברחנו כמה שיותר מהחומר והצלחנו ככה להתאר, להזדכך, לשוב בתשובה, עכשיו אנחנו רוצים לחזור לחיים. ונערים גם אותם אבל. אי אפשר לעשות את זה קודם. סוכות, ששם כל החיים באים לידי ביטוי, אנחנו נכנסים לסוכה עם כל ה... עם כל המציאות שלנו, עם כל כוחות החיים. אין דבר כזה לקדש את החיים בלי בהתחלה לברוח מהם. כי אחר כך זה הכל מתבלבל. כדי לקדש את החיים אתה צריך קודם כל להבדיל בין הקודש לבין החול, לרומם באמת את הקודש, לא לחשוב שאתה מרומם את הקודש ואתה... ואחר כך המדרגה הזאת יכולה באמת גם להביא את החיים למעלה. ואז באמת שמחה שלמה. יום כיפור... אין שם ביטויים של שמחה, יש ביטויים של תשובה, של כפרה, של התעלות, מצוין. אבל אבל שמחה זה מצב יותר שלם. סוכות זה אחר כך כבר להגיע לשמחה יותר שלמה, כי היא כוללת באמת את כל כוחות החיים. אז פורים יותר דומה לסוכות במובן הזה. זה דורייתא דרבנן, כן, אבל פורים באמת, אז במה הוא, אמרנו שהוא מאוד שונה מיום כיפור, נכון? אבל במה הוא דומה? בזה ששניהם קדושים. ביום כיפור, כדי להיות קדושים, היינו צריכים לברוח כמה שיותר מהחומר. אבל אחרי שעשינו את זה, עכשיו בפורים, אנחנו מסוגלים לחזור על החומר, ועם החומר לגדול. זו מציאות מאוד מאוד גבוהה, מאוד עליונה. אבל בפורים זה מדרגה מאוד מיוחדת. אז לכן אנחנו באמת עוסקים בחומר, ואפילו... טוב, אז אני חושב שענינו קצת על הפורים וכפורים. לכן יום כיפור הוא כמו פורים. כי, אבל אי אפשר להגיע ביום כיפור לפורים אם אתה לא מתנתק מהחול ומהרשות. כן, אז זה כמעט כמו פורים. מה שאלו לגבי להתבשם הזה, אז קודם כל זה קושייה, צריך לזכור טוב את הקושייה. כי זה קושייה מאוד חזקה. מה זה, אתה מאבד דעת? אנחנו צריכים כמה שיותר דעת. אנחנו צריכים שהדעת תהיה שולטת. בסדר? שאפילו קלות ראש זה פחות דעת, זה גם מסוכן. כמה שיותר עם דעת, שדעת מפקחת כל הזמן על כוחות החיים, מנווט אותם, מכוונת אותם, מיישרת אותם, כל הזמן הפיקוח הזה מברר איך אני מניחי אמת או שאני שטוף באיזה דמיון. זה במשך השנה עצמה. אבל בפורים, בגלל ההערה המיוחדת הגדולה הזאת, ברגע אני אסביר הסבר מסוים, אנחנו, מותר לנו אפילו לשתות יין. אני לא מסביר למה יש עניין, בסדר? למה אפילו, למה זה מאפשרים את זה, חייב לי שילוב יישום. ואני גם לא נכנס להגדרות ההלכתיות, בסדר? זה, מה למה יישא עושים? זה צריך לשאלו את הרבנית נעמה. כל אחד בישיבה שלו בזה. אבל את הרעיון הזה, שלמה כן מתבשמים, למה מותר בכלל להתבשם? כי יש איזו הערה ששומרת, מה שבדרך כלל השכל שומר, בפורים לא רק השכל שומר. אפילו אפשר קצת לפגוע בו. מה שישמור זה איזו הערה כזאת של טהרה ששומרת על כוחות החיים, אני נחזור לזה עוד רגע. כלומר, יש תמיד איזה מנגנון הגנה. חייבים, אין דבר כזה. אמרנו שמשך השנה אדם שותה יין ושותה, זה הדבר הכי נמוך שיש. אין איסור לשתות יין, בסדר? אבל להגיע למצב שאין דעת, זה הסכנה הכי גדולה שיש. כי כשאדם יש לו דעת, ואז הוא מתמודד, וחלק מהדברים מצליח, חלק פחות מצליח, אבל יש שכל, יש בחירה. אם אין, יש יין ואין דעת, אין בחירה בך. זה בן אדם גדול שהפך להיות ילד בן 3. עם כוחות של בן אדם מבוגר. אז מה קורה שם? אז הכל נהיה שוטה, זה בן אדם מסכן, אדם בלי דעת. בפורים יש משהו אחר ששומר. טוב, אולי נחזור קצת אחי בזה. ממה נובעת השמירה המיוחד שביום הזה? אז אמרנו מההערה הזאת, אנחנו רוצים קצת יותר לדבר עליה. הרב אמר, כי נפל אז פחד היהודים על עמי הארץ. כן, מאיפה נובעת ההערה? כי נפל פחד, מה זה קשור? בואו נסה להבין מה זה אומר נפל פחד היהודים על עמי הארץ, ולמה נפל. אחרי זה לראות למה זה קשור להערה הזאת. טוב, אז נפל פחד יהודים על עמי הארץ. אני אתן איזו הקדמה קצרה. הרב מלמד אותנו שהאנושות מתחלקת לשלושה חלקים. סוגי בני אדם. יש את הגויים. כל הגויים נקראים עמי הארץ. מעמי הארץ הם לא דווקא אנשים רעים. אנשים מאנשים שצריכים כאלה שהם קצת בני נוח. הם אנשים טובים. הם בני אדם, הם בני נוח. בסדר? אנשים טובים, מה התפקיד שלהם, מה המהות שלהם? לפתח את הארץ. לפתח את הצד הארצי, את הצד הגשמי של העולם, שהעולם הזה ילך להתפתח. זה התפקיד של הגויים. הם באמצע. ויש שני צדדים. החלק השני של האנושות זה עם ישראל. עם ישראל הוא ראשית. הוא קודש, הוא משהו אחר לגמרי. אנחנו נראים אותם אנשים, אמרו זה גם כמה הזדמנויות, נראים אותו אף, עם אותם אוזניים, אבל זה אנשים שונים לגמרי. כמו מדרגת הדצחם של הכוזרי, כמו ההבדל עם בעל חיים לבן אדם, כך ההבדל בינינו לבין אומות העולם. עם ישראל הוא שייך למדרגה אחרת לגמרי, והוא כוח מושך אל הקודש מאוד מרכזי, שאת הביטויים החיצוניים של עם ישראל המיוחד, אז רואים, נכון? אומה כזאת קטנה וכל כך מצליחה וכל כך מפורסמת, כל כך משמעותית בעולם וכולם מדברים עליה, או לגנאי או לשבח, אבל היא מאוד מעסיקה את העולם במשך כל השנים, נכון? אין ספק שבמבט היסטורי פשוט רואים שיש פה קבוצת אנשים שהיא מאוד שונה, היא לא דומה לשום דבר בעולם. איך יכול להיות? כולם מתעסקים איתם, כולם מדברים עליהם, הם כל כך מצליחנים, הם כאלה, נכון, אבל זה הביטויים החיצוניים. זה מתחיל מזה שאנחנו יש לנו נשמה אחרת ואנחנו באמת שייכים למדרגה. אז זה עם ישראל. חלק השני של האנושות. חלק שלישי של האנושות זה עמלק, אמן. בסדר? זה אמן, עמלק. עמלק זה התומעה של המציאות. זה הרוע של המציאות. עם ישראל זה הטוב של המציאות. עמלק זה הרוע של המציאות. והגויים הם לא הרוע ולא טוב. תפקיד שלהם זה לשכלל את החול בעולם. חול, כמו שאמרנו מקודם, חול זה לא רע. והמלחמה הזאת שתמיד תהיה בעולם בין המהות של עם ישראל למהות של המלאק, היא בעצם עליה איפה הגויים הולכים, מי ימשוך את הגויים, מי ימשוך את כולם. אם הגויים הולכים אחרי עם ישראל, כמו שהיו תקופות כאלה בהיסטוריה שלנו, אז הם גדלים. ככה יהיה גם לעתיד לבוא, ככה בזמן שלמה, הם גם לעתיד לבוא, הם יגדלו ופתאום יצליחו באמת להיות אחרי עם ישראל. יש איזה אור גדול שעם ישראל מביא לעולם, איזה מוסר עליון, איזה קודש, איזה אמונה גדולה, וכולם מושפעים ממנו וכולם הולכים אחריו. אבל אם עם ישראל לא נמצא מספיק במרכז, אז מי שמוביל אותם זה המלאק. במגילת אסתר, בשלב א' שלה, מי שהוביל את העולם, את עמי הארץ, את החשברו, זה המן. למה? כי המן זה זרע המלאק. יש פה איזה מהות המלאקית שבעצם היא מושכת את הכל. בסוף המגילה, זה כבר מרדכי מושך את כולם. ונפל אז פחד עם עמי הארץ. בסדר? אז זה האנושות. אז יש שלושה חלקים כאלה שיש בעולם, שהם מתבטאים בשלושה סוגי אנשים, בסדר? שלושה סוגי אומות, וכן הם מתבטאים גם בכוחות הנפש שלנו, נכון? יש בתוכנו כוחות של טומאה, יש כוחות של קדושה, ויש כוחות חול. כוחות ארציים כאלה, שהם לא קודש והם לא טומאה. ולאיפה אתה מוביל את כוחות החול? תלוי מה הדומיננטי בחיים. אם הקודש אצלך יהיה מרכזי, תצליח להוביל את כל הכוחות אליו. ואם הוא לא יהיה מרכזי, אז מי שימשוך את כל הכוחות זה הטומאה. בואו נראה. נפל אז פחד ועם על עמי הארץ. עמי הארץ הכוונה לאומות העולם, השייכים לענייני הרשות. ישנם שתי קבוצות במציאות. זה לעומת זה. המלאק, המן, שם שיא הטומאה, לעומת ישראל, שם גוי קדוש, ובאמצע ישנם את עמי הארץ ואומות העולם. מסביר הרב בקבצים שאומות העולם אינם בעלי ניגוד עצמי. למה ההבדל בין אומות העולם לישראל לבין ההבדל בין המלאק לישראל? נכון, אומות העולם וישראל, אנחנו לא מצווים להרוג את אומות העולם, נכון? אם נלחמים איתנו, כן, בסדר, או עמי הארץ שהיו פה, כדי לא להתקלקל מהם, לא יחטיאו אותך, בסדר. אבל סתם עמי הארץ, אין לנו מלחמה איתם. על מה קשה לנו איתם? יש הבדל בין התפקידים. הם, התפקיד שלהם זה חזק את הארץ, את החול, ואנחנו, התפקיד שלנו זה לחזק את הקודש. בסדר, אז הניגוד הזה, ההבדל הזה, לא הניגוד, ההבדל מייצר הרבה פעמים ניגוד. אבל במהות, זה, אנחנו לא הפוכים. אנחנו יכולים לחיות ביחד, ועם ישראל, כמובן, עם ישראל יוביל, ויהיה להם טוב עם זה. אבל עם המלאק, אין לנו מה לעשות איתו. לכן אנחנו מצווים תמיד, לכן הוא מנסה כל הזמן לפגוע בעם ישראל, כי זה הפך החיים שלו, ואנחנו מנסה, מצווים תמיד, אנחנו תמחות את זכר המלאק, מתחת השמיים. כן. לא הבנתי, אם אנחנו מצווים, מה?
אם אנחנו מצווים לקדם את הקודש
כן.
אנחנו לא אמורים להשתלב בעבודות חומריות.
כן, אנחנו מצווים לפתח את הקודש, אבל אנחנו, תראי, מלכות שלמה, שזה היה הפסגה שלנו, הקודש היה במרכז, בית המקדש היה במרכז, נכון? היו נביאים, במעלה כזאת עליונה, ומתוכה גם כל ה... יש ממלכה. ממלכה זה כמובן ארציות. אף קורא לזה מקום אחר, אידאה לאומית, בסדר, כמובן זה ארציות, אבל ארציות שכל כולה מופיעה את הקודש, בסדר? זה בא... אבל בעמי הארץ, התפקיד שלהם זה רק להופיע ארציות. וכשאנחנו נמצאים בשיא, אז הם נמשכים אחרינו, וגם הארציות שלהם הולכת ומתהרת, מזדקחת, הם מבינים שהם נושמים דרך עם ישראל. הם מבינים שהעיקר זה עם ישראל, מתוך זה יבוא, כן... פורס בכנף איש כן, ישראלי בציציות שלו וללמוד ממנו איך כתוב בסדר? טוב, אז הרב אומר ככה שאומות העולם אינם בעלי ניגוד עצמי לישראל, יש להם תפקיד שונה מאשר ישראל. עם ישראל בונה את הרוחניות הפנימיות במציאות, לכך נוצרנו, ואילו אומות העולם שכללים את החיצוני של העולם, את ענייני הטבע, המדע והגוף, נכון? שונה ואם עם ישראל מתייחס, זה לא שעם ישראל לא צריך להתייחס עם המדע והגוף, הוא יכול, אבל המרכז של עם ישראל זה לא זה. בתוך זה כל עם ישראל, כל אחד מעם ישראל, יבחן איפה השליחות המיוחדת שלו, נכון? אבל אם אנחנו נהיה אומת המדע הכי גדולה, זה אנחנו מפספסים, נכון? אנחנו אומת הקודש, זה השליחות שלנו, זה המהות שלנו. שוני זה בייעוד גורם חיכוך מסוים, אבל עדיין זה לא, אין זה ניגוד אמיתי. האנטישמיות העיקרית היא המלאק, שהוא באמת הניגוד עצמי לישראל. כמו שישראל הם ראשית, קודש ישראל והשם ראשית ובאותו כך, מאידך גיסא ראשית גויים המלאק. אנחנו ראשית והוא ראשית, ראשית זה המהות. ההתחלה זה תמיד זה ההופעה של המהות. הגויים אינם בעלי מגמה שלילית או חיובית, אלא שייכים לפיתוח עניין יכול. והשאלה היא ממי הינם מושפעים? האם כל כישרונה ומפעלם מופנה לשחרור חיצוניות, והינם מתחברים לטומאה של המלאק, או שהם מצטרפים אל הקדושה? כשהגויים מתחברים אל המלאק והולכים בדרכיו, מתרחקים הם מהיכולת להשתייך אל הקודש, ואז שנאת ישראל גוברת מאוד, כמו שהיה במגילה, נכון? הגויים הלכו אחרי המלאק, ואז יש איום כזה, שנאת ישראל מתגברת, איום על עם ישראל. והדבר ראשון, מצב זה ישראל נמצאים בצרה גדולה. מה הפתרון? פתרון ראשון זה, הדבר הראשון שצריך לעשות זה להפריט השותפות. המלאק אצלו זה אמיתי. אומות העולם זה לא אמיתי. הם עכשיו מושפעים. איך מפרידים? הפרדה הזאת נמצאת על ידי ריבוי קדושה. על ידי קדושה של תורה ותפילה. ואז הצד הרוחני יותר מתחזק בעולם. ואז הגויים באמת יכולים לחזור, לפרק את השותפות עם הרע, עם הטומאה, לחזור לעצמה ואחרי זה להתקשר אלינו. ברגע שהאומות נפרדות מהמלאק, הן מתחילות להיכנס תחת רשות ישראל, מסייעים לישועתם וגאולתם של ישראל, כמו שראינו שמה, נכון? אחר כך הם עזרו בבניין המקדש, נכון? חשברוש אפשר את, בסדר? בהתחלה הם רצו להרוג אותנו ואחר כך אפשרו את בניין המקדש. וככה גם בהיסטוריה האחרונה שלנו, אנחנו רואים שתי מלחמות עולם בהם נלחמו אומות נגד גרמניה, אחר כך היה מצידן סיוע לישועתם של ישראל בחבר העמים, אחר כך באום בהכרזת המדינה, נכון? הם היו בהתחלה שונאים אותנו, ופתאום יש איזו התקרבות כזאת לעם ישראל, פתאום הכרה בערך ואפילו לטובתנו. רגע דקה, המלאק רוצה את הטבע בגלל הרע שבו. לכאורה הוא חסיד של העולם הזה ורוצה בהגברת חילו, אבל באמת זה לא ככה. זה לא שהמלאק יש לו רק חול ורק רוצה את הארץ. באמת אין, הוא רוצה את הרע שבעולם, כמו שעם ישראל רוצה את הקודש שבעולם. מתחת למה שנראה כאהבת העולם הזה, אצל המלאק מסתתר בעצם רצון להגברת פיתוח הצדדים הנמוכים שבחיים, שבו של דבר יביאו להחרבת העולם. חצי משפט רגע. עכשיו, זה המלאק. ברגע שהגויים מתחילים לתפוס שהרצון המלאק בעולם הזה, עם כל הכישרון הגדול, התפתחות טכנולוגית הגדולה, יביא חורבן, הם מתחילים ללחום נגדו. ואז הנם נפרדים מהיסוד המלאקי, וזה כבר שלב אחד קדימה את קבורתם לישראל. זה פתרון שני. שתי אפשרויות ברגע לפרק את השותפות הזאת. אפשרות אחת, בריבוי, תורה ותפילה וקדושה, ואז לאט לאט הם מתרחקים ממנו ומזהים באמת מה המקור שלהם. אפשרות שנייה זה איזה משהו מציאותי כזה שהם, הרי המלאק רוצה להחריב את העולם. להחריב את עם ישראל זה להחריב את העולם. וכשהוא מתחיל להחריב את הכל, אז הם פתאום מזהים את זה, ואז נלחמים על החיים שלהם, ואז הם גם בורחים מהשותפות. בסדר? שתי אפשרויות. או מצד שהוא כבר מגזים, בסדר? או מצד, ואז הם מזהים שזה איום על העולם. בסדר? אז הם לא מוכנים, הם רוצים לחיות. או מצד הגברת הקדושה. מי רוצה לשאול?
אז יש למה גם להשקיע בגויים?
יש מה?
כאילו יש גם במה להשקיע בעצם בגויים?
כן, הגויים זה דבר טוב. עוד פעם, אם שונאים אותנו, אם לחיים איתנו, בטח צריך לחיים, זה פשוט. אבל גויים זה בני אדם, שאנחנו מתפעלים, תיקון עולם, בעלינו שבח, נכון? אנחנו רוצים שיהיו מתוקנים, וזה המלאק, אין מה לתקן אותו. צריך להרוג אותו, זה התיקון שלו. בסדר? אבל גויים רגילים, אם לא נחיים, לא מאים על עם ישראל, אז רוצים שהם יתוקנו. בסדר? הם לא סתם באו לעולם כדי לבנות. הם באו לבנות הארץ, עמי הארץ. עמי הארץ מתייעדים, נכון? זה משהיה. אז תראו מה, תהליך זה בולט גם בגלל אסתר. חשברוש נפל במזימתו של המן והפך לשותף שלו. בהתחלה, כלומר, אומות העולם נכנסות תחת השפעתו של המלאק. כתוצאה מכך המצב יידרדר. עד שבת ניסיונת ישראל גוברת סכנת השמדה שלנו גדלה. ברגע שחשברוש נפרד מהמן, מתחיל התהליך ההיסטורי, שבסופו פרס הופכת להיות המסייעת לבניין בית המקדש. גאולתם של ישראל. זה מצב שבו אומות העולם מתוקנות על ידי המעבר שלהם מהראשית השלילית, של ראשית גויים, עמלק לראשית של קודש ישראל, להשם ראשית ואותו. מללכת אחרי המהות העמלקית, לללכת לאט לאט ולהעריך את המהות הישראלית. כי נפל פחד היהודים על המארץ, הרבים מהם מתייעדים. אז כך קרה באמת. רבים מלא מלא מתגיירים, נכון? מה קרה? משהו, הפרידה מהעמלק, והרצון באמת, פתאום ההבנה הזאת שאנחנו צריכים להתקרב אליהם. זה שורש החיים שלנו. עמי הארץ יחסים תחת רשותם והשפעתם של ישראל, נקודת צלם אלוקים שבהם מתעוררת, תוצאה מכך מתקרבים אל ישראל, כל אחד לפי מדרגתו בחינתו, מתוך פחד או מתוך הכרת ערכיו של ישראל. כך היה אז, וככה ובכן, וכמו כן בכל דור ודור נופל פחד היהודים. כתוב להלכה שאם אדם יש לו איזה משהו עם גוי, איזה עסק עם גוי, או יש לו איזה משפט או משהו כזה, שיעשה את זה באדר. כי באדר יש איזו סגולה כזאת שזה מתהפך לישראל. יש פה איזו הופעה של עם ישראל. לכן זה לא חד פעמי, זה לא היסטורי רק מה שהיה. ההופעה הזאת שהייתה בעם ישראל, זו הופעה קבועה שמתחדשת כל שנה. וכמו כן בכל דור ודור, הוא נופל פחד היהודים. מה זה יהודי? מישהו, ככה הגמרא אומרת, מישהו יהודי כופר בעבודה זרה ומודה באמונת אל אחד. יהודי זה אחד שהוא כופר עבודה זרה ומאמין באל אחד. זה הגדרה יהודי. אז נפל פחד היהודים. אני לא אקרא את זה, אני רוצה להספיק עוד קצת. אז בוא נראה מה עוד לא ענינו. התחלנו להגיד ככה, כמו שבעמי הארץ, ככה, כמו שהאנושות מתחלקת ככה, בשלושת החלקים האלה, וכל כוח, ואמר, והכוח המרכזי זה עמי הארץ, מתי, או שהמלך לוקח אותם, שעם ישראל לוקח אותם, כך אותו דבר גם כוחות החול בתוכנו. כוחות החול בתוכנו, אחרי מה הם הולכים? אם אתה מציב עמדה של קודש, של תורה, של תפילה, אז כל כוחות החול משמשים לזה, מבינים חלק מההופעה של זה. אבל אם אין את זה, אז מי שיוביל שם זה כוחות הטומאה. לכן כוחות החול שהם באמצע, הם צריכים מאוד מאוד זהירות. אז אני חוזר רגע לפורים. בפורים מה שקרה, כמו התהליך במגילה שאומרים שהמאה הארץ, אתה מסתכל על המאה הארץ, ככה גם קורה בכוחות החול שלך. בפורים כוחות החול הם הרבה יותר קרובים אל הקודש. הם רוצים לנוק מהקודש, הם מתייעדים. לכן מצד המוסר, מצד הערת הקודש ביום, כוחות החול מתרוממים. הם יותר שמורים, אמרנו, מהשגגות, מהמשהו יותר זורם איתם. הזרימה שלהם תהיה, תבוא לטוב. לא כמו בימי חול רגילים. כי מצווה, אין לכם את זה כבר, אמרנו שם מצווה בעידנה דאסיק במגנה, אבל הכל, איך זה עובר, זה דרך המצוות של היום. נכון? כי המצוות האלה שביום, בתוספת ההערה, הם אלה שבאמת, הם אלה שמביאים את ה... מקבעים את ההערה הזאת בתוכנו. מתוך כך יש שמירה. אמרנו אפילו השתיית יין הזאת. פורים לפי זה, זה כמו איזה זמן שהוא שייך לעתיד. המציאות ככה בעתיד, בעזרת השם, תהיה יותר מוארת מהקודש. כל המציאות תתעלה. נכון? הפער בין עולם הזה לעולם הבא קצת יצמצם, העולם הזה ירצה יותר לחיות חיים של עולם הבא. אז פורים זה מעין עולם הבא, במובן הזה. מעין איזה מדרגה כזאת שאני יכול אפילו לשתות יין ולא להישמר. כי מה שומר אותי זה לא רק השכל, זה ההערה הזאת, זה, אני גדל בפורים. משהו בכל כוחות התארה שלי מתקדש, מתאר ולכן שומר על כוחות החול. וההערה הזאת היא ממש עד הגוף. בפורים זה לא רק שהנשמה מהירה, אלא עד הגוף עצמו. הגוף הוא נהיה יותר קדוש, מלך כוחות החיים. מתלבט מה עוד, בואו נראה איזו שאלה שלא ענינו עליה. יש פה עוד המשך, אבל... טוב, אז רק נגיד, שנייה אחת רגע. כן, רציתי לשאול? למה זה קרה דווקא בפורים?
אולי, כן, למה זה כבר חולים?
כן, פורים קיבלנו תורה. קיבלנו תורה מחדש, הפעם מרצון. הילדים הייתה הורה. עד אז באמת התורה הייתה באונס. כפה למר כגית. ואז מה זה אומר באונס? התורה היא קצת חיצונית. יש את החיים עצמם ויש את התורה. היא בחוץ קצת. ובפורים, אחרי זמן שבית בית מקדש, אנחנו פורים זה לקראת סוף הגלות הראשונה. בסדר, לפני בית מקדש השני. אז אחרי כל השלבים האלה, אז באמת עכשיו כבר התורה באמת, אנחנו מזוהים עם התורה. התורה נמצאת עכשיו כבר בלבבות שלנו, לא רק מבחוץ. מדרגה של התורה, זה מדרגה מעין לעתיד לבוא. בפורים זה היה פעם אחת, מאז נהיה מצב כזה שאנחנו יותר מזוהים, ולעתיד לבוא זה יתגלה בצורה הרבה יותר מפוארת. פורים הוא חג מעין לעתיד לבוא כזה. עתיד לבוא, כל החיים יהיו ככה, גם ימי החול יהיו כאלה. בסדר? כרגע זה רק בפורים יש את המדרגה המיוחדת הזאת, שהיא מראה לנו, בעצם אתה נכנס לאיזה יום כזה שהוא באמת יום מאוד עתידי, שהכל מאוד מחובר אל הקודש. בסדר? לכן אמרנו, לכן זו הסיבה שבאמת הנה הפורים לא יעברו. אז הסברנו גם קצת גם על השכרות, נכון? למה זו ההלכה המוזרה הזאת? באמת, אם לא הייתה פה הערה כזאת, זה היום רגיל, מה פתאום? אין דבר כזה. הדבר הכי הכי הזוי שיש. אדם לקחת ממנו את הדעת, לא לחשוב. זה הכי נורא. אבל יש כאן משהו אחר. יש פה מדרגה כל כך גדולה, עד שכוחות החיים שלנו כבר נמשכים לטוב, בצורה יותר טבעית. בסדר? משהו בגוף אצלנו נהיה, בכוחות החיים הפשוטים. טוב, עד כאן.